והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה ו-7 שנים, שני חיי שרה. התמות שרה בקריאת ארבע היא חברון, בארץ נען, ויבוא אברהם לצפות לשרה ולזכותה. היה קם אברהם מעל פני מתו, וידבר אל בני חטא לאמור, גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתים מפניי. ויענו בני חטא את אברהם לאמור לו, שמענו אדוני נשיא אלוהים אתה בתוכנו, ונבחר קברנו, קבור את מתך. איש ממנו את קברו, לא יכלה ממך מקבור מתך. היה קם אברהם, וישתחו לעם הארץ לבני חטא, וידבר איתם לאמור, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגוני באפון בן סוחר, ויתן לי את מערת המכפלה אשר לו אשר בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר, ואפרון יושב בתוך בני חטא, ויען אפרון החטי את אברהם באוזני בני חטא לכל באי שער עירו לאמור, לא אדוני שמעיני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיה, לעיני בני עמי נתתיה לך קבור מתך. וישתחו אברהם לפני עם הארץ, וידבר אל אפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לא שמעיני, נתתי כסף השדה כך ממני, ואקברה את מתי שמה. ויען אפרון את אברהם לאמור לו, אדוני שמעיני, ארץ 400 שקל כסף בני ובנך מעי ואת מתך קבור. וישמע אברהם אל אפרון, וישקול אברהם לאפרון את הכסף אשר דיבר באוזני בני חטא, 400 שקל כסף עובר לסוחר. היה כאן שדה אפרון השם המכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, בכל העת אשר בשדה, אשר בכל גבולו סביב. לאברהם למקנה לעיני בני חטא, בכל באי שער עירו. ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה, על פני ממרא היא חברון בארץ נען, היה כאן השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. 20 פסוקים עוסקת התורה בקבורת שרה. מבין ה-20 פסוקים שלפנינו, רק 4 פסוקים עוסקים למעשה בקבורה עצמה. רק 4 פסוקים. שניים הראשונים, והיו חיי שרה 100 שנה ו-20 שנה וכו', ותם שרה, ושני הפסוקים האחרונים, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה וכו', ויקם השדה והמערה אשר בו לאברהם לאחוזת קבר מאת בני חטא. כל שאר הפסוקים, 16 פסוקים, עוסקים בנגושיישן, במסע ומתן בין אברהם ובין אפרון. והשאלה שכל הפרשנים שואלים, מה ראתה התורה כל כך להאריך בנגושיישן? הרי העיקר זה קבורה שרה. העיקר זה הקבורה והמקום שבו היא נקברה. שנדע איכן האבות קבועים. אבל מה ראתה התורה להאריך כל כך ולתאר את כל המסע ומתן בין אברהם ואפרון? זוהי שאלה ראשונה שאנחנו מבקשים לתת עליה את הדעת. שאלה נוספת, אם נעיין בפסוקים היטב, נראה פה דבר מאוד מעניין. וכדאי אולי לסמן את זה בעת, שזה יהיה בולט. בפסוק ת' נאמר, בקטע הראשון כמובן, וייתן לי את מערת המכפלה, אשר לא, אשר בקצה הסדר. אברהם מבקש את מערת המכפלה. בא עפרון, בפסוק י' א', ואומר, לא אדוני ישמעני, השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתי. אברהם מבקש את המערה, ועפרון מציע את השדה והמערה. יותר ממה שאברהם ביקש. ובסופו של דבר, כשגומרים את כל הדיל על קניית המערה, אז נאמר בפסוק י"ז, היה כאן שדה עפרון אשר במכפלה אשר לפני ממרא, השדה והמערה אשר בו, וכל העת אשר בשדה. בסופו של דבר, מה שמקבל אברהם, את המערה, שדה וכל עת אשר בשדה. והשאלה היא, מה התורה באה ללמד אותנו בכל זאת? הרי ודאי וודאי שעפרון לא היה נדיב לב. לא היה לו רוחב לב. והוא נותן לאברהם יותר ממה שאברהם ביקש. אברהם מבקש מערה, ועפרון בא ואומר לו, הנה, אני נותן לך גם את השדה. ודאי שלו. כי הרי עבור המערה בלבד מבקש עפרון 400 שקל כסף. הרבה מאוד כסף. זאת אומרת, חשוב לו לקבל הרבה מאוד כסף על מה שהוא מוכר. חשוב לו מאוד. אז מה פתאום שהוא ייתן את השדה כבונוס? את כל העץ אשר בשדה עוד בונוס? מה פתאום? אם הוא יכול לקבל כסף מאברהם על נערה 400 שקל כסף, ודאי וודאי שעל שדה הוא יכול לקבל הרבה הרבה יותר. הרבה הרבה יותר. אז מה ראתה התורה, מה מבקשת התורה ללמד אותנו בכל המהלך הזה? מה התורה רוצה שנלמד מכל המהלך הזה? שאברהם מבקש את המערה, עפרון נותן לו את המערה ואת השדה, ובסוף הוא נותן לו את המערה, את השדה וכל עת אשר בשדה. אלה הם שתי השאלות שאנחנו מבקשים לשאול בסוגיה הזאת. אלה הן שתי השאלות. על השאלה הראשונה ששאלנו, מה ראתה התורה להעריך בכל הנגושיישן בין אברהם ועפרון, אומר אבן עזרא בקטע השני, ואחרי כן קבר אברהם את שרה, ומאז נתקיים השדה לאחוזת קבר לו ולזרעו, ונזכרה זאת הפרשה להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות לחיים ולמתים. אומר אבן עזרא, למה יש כזאת אריכות? כדי להסביר שארץ ישראל זה לא רק מקום לחיות בה, ארץ ישראל זה גם מקום שנקברים בה. ארץ ישראל זה המקום המיוחד שבו כדאי להיקבר. ועוד, לקיים דבר השם לאברהם להיות לו לנחלה. שאל על זה הרמב"ן, אי אפשר להסביר שזה הכוונה. מדוע? אומר הרמב"ן בקטע השלישי, ולא ידעתי טעם דברי רבי אברהם, שאומר להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים, ועוד לקיים לו דבר השם להיות לו לנחלה. כי מה מעלה לארץ בזה? כי לא יוליכנה אל ארץ אחרת לקוברה. שואל הרמב"ן על אבן עזרא, אם שרה הייתה מתה בניו יורק, ואברהם לוקח אותה לארץ ישראל, אז אפשר לראות בזה מעלת ארץ ישראל על כל הארצות, שעדיף להיקבר בארץ מאשר בחוץ לארץ. אבל הרי איפה נפטרה שרה? בארץ ישראל. אז מה, אז אברהם ייקח אותה לטורקיה? אברהם יוציא אותה מהארץ? ודאי שיקבור אותה היכן שהיא נפטרה. אז שואל הרמב"ן שאלה חזקה מאוד על אבן עזרא. איך לומד אבן עזרא מכל האריכות של הנגושיישן מעלה של ארץ ישראל גם למתים? אין בזה שום ראיה שארץ ישראל מיוחדת גם למתים. שהרי שרה נפטרה בארץ, אז ודאי שהוא יקבור אותה בארץ. ועוד אומר הרמב"ן, ודבר השם לאברהם על כל הארץ היה ומתקיים רק בזרעו. כל ההבטחה של הארץ זה לזרעך אתן את הארץ הזאת. ההבטחה תתקיים בזרעו, לא באברהם. לכן הרמב"ן דוחה את אבן עזרא. ובא הרמב"ן ומציע את ההסבר שלו למה התורה מעריכה כל כך בנגושיישן בין אברהם ואפרון, בכל המסע ומתן בין אברהם ואפרון. אומר הרמב"ן בקטע הרביעי, ונכתבה זאת הפרשה להודיע חסדי השם עם אברהם, שהיה נשיא אלוהים בארץ, אשר בא לגור שם, והיחיד וכל העם היו קוראים לו אדוני, והוא לא אמר להם כן שהיה שר וגדול. אברהם לא סיפר להם שהוא שר וגדול, הם לבד שמעו את השם אברהם, היה להם כזה רספקט. אז הם פנו אליו ואמרו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, כמו שאנחנו רואים בקטע הראשון, בשעה שהוא בא לבקש חלקת קבר בפסוק ו', שמענו אדוני נשיא אלוקים אתה בתוכנו. אז מה קורה כאן? אומר הרמב"ן, מה שהתקיים כאן, מה שהקדוש ברוך הוא הבטיח לו, והגדלה שמך ויהיה ברכה. הקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם בתחילת הדרך, אתה עוד תראה, אתה הולך לבד, אבל יגיע יום שבו תראה והגדלה שמך, שכל העולם יהיה לו רספקט ממך. הנה, זה יתקיים עכשיו. זה יתקיים עכשיו. ועוד, מוסיף הרמב"ן, כי רצה להודיענו מקום קבורת האבות, באשר אנחנו חייבים לכבד מקום קבורת אבותינו הקדושה. שנדע איכן הם קבורים, במערת המכפלה בחברון. שני הדברים, שני ההסברים האלה, גם הרמב"ן וגם האבן עזרא, מאוד מאוד קשים. כי הרי שוב, מה השאלה שלנו? מה התורה מעריכה כל כך בנגושיישן בין אברהם ואפרון? 16 פסוקים. אז מה אומר הרמב"ן? להגיד שיתקיים באברהם והגדלה שמך? להגיד שיתקיים באברהם שהוא הגדול מכולם? זו הסיבה של והגדלה שמך? אם זוהי הסיבה של והגדלה שמך, אם זוהי הסיבה של והגדלה שמך, לא צריך להאריך כל כך בפסוקים. מה האריכות הזאת בפסוקים? א', גם לפי אבן עזרא, אם להודיע שהארץ הזאת ניתנה לאברהם להודיע מעלת ארץ ישראל לחיים ולמתים, גם זה קשה. למה צריך להאריך בכל הנגושיישן? אפשר לומר, אברהם קנה את השדה במערת המכפלה, בחברון, ובשעה שהוא בא לקנות את השדה, אנשי חטא אמרו לו, נשיא אלוקים אתה בתוכנו, ויקבור אברהם את שרה. זהו. אבל למה האריכות כזאת גדולה? זאת אומרת, ההסברים של אבן עזרא והרמב"ן, כפי שהם נראים לנו כרגע, לא עונים לשאלה למה התורה מעריכה כל כך. האריכות הזאת מאוד לא מובנת. השאלה עדיין נשאלת. המלבין בא להציע דבר אחר. למלבין יש כיוון אחר בכל העניין. נאמר את דבריו בעל פה ואז נראה אותם בפנים. המלבין בא ואומר כך, עד קבורה צרה, שאדם היה מת, היו פשוט פותחים את האדמה ומכניסים אותו, שלא יסריח, שלא יפריע לכל מי שחי. אחרי שנה, שנתיים, שכל העצמות, כל הבשר התייבש, נרכב ונשארו רק העצמות, הוא כבר לא יסריח יותר, פתחו את הקבר עוד הפעם, והכניסו עוד מישהו בקבר. הכניסו עוד מישהו בקבר. וככה עשו כל פעם. אז אברהם בא לקבור את שרה, אומרים לו אנשי חט, מה הבעיה? אתה רואה יש פה סמטרי. תבחר לך איזה בור בסמטרי הזה, בבית קברות הזה, תכניס אותה. מה הבעיה? במבחר קברנו. זה הקברים שלנו. במבחר קברנו. קבור את מתך. איש ממנו את קברו. זה הקבר שלנו, מה הבעיה? כל אחד יהיה מוכן לפתוח את הקבר בשביל אשתך. יהיה עוד קצת עצמות. אומר אברהם, לא, לא. אני רוצה עכשיו ללמד את כל העולם שיש הישארות הנפש, שיש תחיית המתים. זה לא איזשהו בור שמכניסים את המת ונגמר הסיפור. האדם בקבר נקרא ישן, ישני אפר. הוא ישן. אבל יבוא יום והוא יקום. אז אברהם ביקש לנטוע בלב כל העם את האמונה בתחיית המתים. אז הוא עושה בשביל זה הרבה מאוד כסף. 400 שקל כסף עובר לסוחר, כדי למטוע בעם, כדי להחדיר לעם את האמונה, יהיה תחילת המתנה. זה עוד חסד שהקדוש שאברהם עשה. הביא את העולם לאמונה בהשם, הביא את העולם ליסוד של חסד, ומביא עכשיו את העולם לאמונה בתחילת המתנה. כך אומר המלבין בקטע החמישי. כי מה שהעריכה התורה בקנייה הזו ובפרטיה, הוא כי אברהם משתדל בזה למטוע בלב העמים פינה גדולה מפינות הדת, שהיא האמונה בהישארות הנפש אחר המוות, ובגמול העתיד שיהיה בין לנפש בין לגוף. כי גם הגופים ישני אדמת אפר יקיצו ביום הדין הגדול. אלה לחיי העולם ואלה לדיראון עולם. והעתידים צדיקים שיעמדו בלבושיהם, היינו בגופים הגשמיים שהיו לבושים בהם בחיים הראשונים. ואם כן, צריך להכין לגוף המת מקום שם קבר במקום נבחר, ובין בני משפחתו ואנשים צדיקים, והם קוברים רשע אצל צדיק כמו שהיה במעשה דאלישע. וכל זה היה כדבר זר לבני חטא, שחשבו כי מתים בעל יחיו, ואין עוד דין וחשבון בשאול. אדם מת, נגמר הכל. והקבורה אינה צריכה רק לפי שעה, משום ביזיון החיים ומשום הסירחון. ועל ידי מעשה זו שהיה בפרסום, ואברהם נתן בעד המערה הון רב, מתייסד אצלם אמונה, שבירר להם שהשלמים אין להם מן העולם הזה אלא דלת אמות של קבורה. שרה האישה הגדולה, מה יש לה דלת אמות של קבורה? וכל חלקם בעולם הזה הם ההבל יחד. ועל זה אמר גר ותושב, אנוכי. כי חיי העולם הזה הם חיי הגר, שאל מקומו שואף אזרח הוא שם. ועל כן אמר, תנו לי אחוזת קבר. ומה שהקברה מתי הוא רק מלפניי, אבל באמת לא תחשב לקבורה, רק כמי שגונז, מחביא, מתמין, דבר יקר, באוצר, להיות שמור למועד ידוע, אשר יוציאו משם. ובני חטא אשר לא האמינו בזה, הידע להם קבורה לפי שעה, ואמרו במבחר כבר היינו קבור, ולמה לך אחוזת קבר? אז רואים מפורש שמה שרצה אברהם זה למטוע בעם את האמונה בתחילת המתים בהישארות הנפש. כך מסביר המלבין. אבל גם הסברו זה של המלבין עדיין צריך דיון. למה אברהם מעריך כל כך בניגושים? העריכות היא יותר מדי ארוכה. אם אברהם רוצה למטוע בעם את האמונה בהישארות הנפש, נדמה לי שאברהם יענה לאנשי חטא, אם יש את נפשכם לקבור את מתי מלפניי, שמעוני ופיגוני באפון בן סוחר, וייתן לי את מערת המכפלה אשר לא בקצה שדהו, בכסף מלא ייתן אני בתוככם לאחוזת קבר, הסוקסט. והתגובה של אפרון, לא אדוני שמעיני, השדה נתתי לך והמערה אשר בו לכאן את עתיה, והשתחו אברהם לפני המארץ, זהו. ואברהם משלם על המערה. ואברהם משלם על המערה. שמה צריך את הנגושיישן הזה? את כל העריכות הזו. אם כך, אנחנו נמצאים בנקודת הפתיחה שבה פתחנו. שתי שאלות מרכזיות בכל קבורת שרה. שאלה ראשונה, מה ראתה התורה להעריך כל כך בכל הנגושיישן בין אברהם ואפרון? ההסברים שהציעו אבן עזרא, הרמב"ן והמלבין, כפי שאנחנו רואים אותם עכשיו, לא נותנים תשובה לשאלה הזאת. אבן עזרא בא ואומר שכל העריכות כדי להראות שארץ ישראל זה מקום למתים ולא רק לחיים, בשמה צריך להעריך בנגושיישן. הרמב"ן בא ואומר שכל העריכות כדי להראות שאברהם נהיה מכובד, מתקיים באברהם והגדלה שמך, שוב, אבל למה להאריך בכל הנגושיישן? המלבים להראות את החשיבות של האמונה בתחיית המתים, גם כאן עדיין לא ברור די הצורך מה האריכות הזאת. אז מה שאנחנו מבקשים לעשות, לנסות להעמיק בדברי הרמב"ן, דברי אבן עזרא, דברי המלבים, ולגלות באמת מה ראתה התורה להעריך כל כך בכל הנגושיישן בין אברהם ועפרון, זו השאלה הראשונה. והשאלה השנייה, שהם לא עונים עליה בכלל, ואין התייחסות אליה, אברהם מבקש נערה, מציע לו עפרון נערה ושדה, נותן לו בסוף נערה, שדה, וכל העת אשר בשדה. על זה לא מצאנו את ההתייחסות ברבותינו הראשונים. אז ננסה ביחד עם חז"ל, בעומק דבריהם, לברר את כל הסוגיה, ולראות איך הסוגיה יורדת אלינו. שוב, כל הספר, מעשה אבות, סימן בבנים. הדברים חייבים לרדת עד אלינו, ליום יום שלנו. בואו ונתחיל את הסוגיה, ונראה כאן דבר פלאי, פלאי, פלאי. ראשית, אברהם מבקש לקנות את מערת שדה המכפלה. אברהם רוצה את המערה הזו לקבורתו ולקבורת שרה. מדוע אברהם רוצה דווקא את מערת המכפלה? נאמר בחז"ל, בפרקי דרב לזר בקטע השישי, בשעה שאברהם רץ להביא בן בקר, אז נאמר, ורץ להביא בן בקר לאורחים שבאו לבקר אותו, הוא ברח לפניו בן הבקר, ונכנס למערת המכפלה, ונכנס אחריו שם, ומצא שם אדם וחווה שוכבים על מיטות, וישנים, ונרות דולקים עליהם. זה אחד המקורות מדוע שאדם מסתר מדליקים נר נשמה, ונרות דולקים עליהם. וריח טוב עליהם כריח ניחוח. לפיכך חמד את מערת המכפלה לאחוזה. אברהם רץ אחרי בן הבקר, ובן הבקר מוביל אותו לקבר אדם וחווה, רואה בזה אברהם סימן מן השמיים. הנה, אני סוגר את המעגל. אני מתקן את החטא של אדם הראשון. אותו האדם הראשון שקלקל, בא אברהם ומתקן. אברהם נקרא האדם הגדול באנשים. כך נקרא אברהם בספר יהושע. דורשים חז"ל מדוע נקרא אברהם האדם הגדול באנשים, כי הוא מתקן את החטא של האדם הראשון. כשאברהם רואה שהוא רץ ומגיע לקבורת אדם וחווה, הוא רואה בזה סימן אלוקי, שפה הוא גם מתעבר. ובזה הוא מתקן את חטא אדם וחווה. כאומר להם, הנה, אני בא, עם כל מה שקלקלתם, אני בן בן בניכם מתקן, ובא להיות איתכם ביחד. בא להיות איתכם ביחד. לכן אברהם רוצה לקבור את שרה במערת המכפלה. אם כך, המערה היא למעשה העיקר בכל הפרשה הזאת. זה הגול של אברהם. זאת המטרה של אברהם, לזכות במערה. והנה, כאשר אנחנו מעיינים בפסוקים, אנחנו מוצאים שהמילה שחוזרת על עצמה יותר מכל מילה אחרת, יותר מכל מילה אחרת, זאת המילה השדה. ובואו נראה. פסוק י' א', לו אדוני שמעני השדה נתתי לה, פעם ראשונה, פעם שנייה בעצם, פעם ראשונה בפסוק ת', וייתן לי את מערת המכפלה אשר לא אשר בקצה שדהו, פעם שלישית, פסוק יזיים, ויקם. זה אפרון, שם המכפלה, אשר לפני ממרא, השדה פעם רביעית, והמערה אשר בו, וכל העץ אשר בשדה פעם חמישית, אשר בכל גבולו, סביב. פסוק יוטט, ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה פעם שישית, והיה כמה שדה פעם שביעית. אז השדה חוזרת על עצמה פעם אחר פעם, יותר מהמערה. הרי העיקר זה המערה. אז מה רואה התורה להדגיש במיוחד את השדה? הרי אברהם רוצה את המערה. אז למה השדה, 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 היא נהפכת להיות המילה, המילה הדומיננטית בכל הפרשה? אלא, עומק הדבר הוא, כמו שתמיד אנחנו מזכירים, יסוד מבית מדרשו של הגר"א, שאם רוצים לברר סוגיה בתנ"ך לעומק, צריך לראות איכן הדבר מופיע בפעם הראשונה בתנ"ך. הפעם הראשונה בתנ"ך, כשאנחנו מוצאים את המילה שדה, בקטע השביעי שלפנינו, אלה תולדות השמיים וארץ ואי ברעם, ביום עשות השם אלוקים ארץ ושמיים, וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא ימטיר השם אלוקים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. אז כבר רש"י במקום מסביר למה השם לא ימטיר גשם על הארץ, כי אם היה יורד גשם, לפני שהאדם נברא, הכל כבר היה צומח. אז האדם לא היה מכיר בטובתם של גשמים. רצה הקדוש ברוך הוא שהאדם יבין שכדי לזכות בגשם צריך להתפלל. צריך לעמוד בתפילה. אז מה שעשה הקדוש ברוך הוא בששת ימי בראשית, הוא ברא את הכל. הוא יצר את הכל. אבל שום דבר לא שמח מעל פני האדם. הכל היה על האדמה. בא האדם ורואה את הכל מעל האדמה. שום דבר לא צומח. עוד יום, עוד זמן, עוד זמן, שום דבר לא צומח. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר, ריבונו של עולם, למה זה לא צומח? אומר לו הקדוש ברוך הוא, מתפלל. תראה מה יקרה. הוא מתפלל, יורד גשם. העיינות, הדשאים, הכל מתחיל לצמוח. מבין האדם, כדי שכל הטבע יצמח, צריך להתפלל. זה לא בא אוטומט. אז מה נאמר כאן? וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ. מה זה שדה? שדה זה העולם שבו חי האדם. העולם שבו חי האדם. זה היה עולמו של האדם הראשון. שדה רפריזנט העולם שבו חי האדם. איך אנחנו אומרים בקבלת שבת? ישמחו השמיים ותגל הארץ, עירם הים ומלואו, יעלוז שדי וכל אשר בו. מה זה יעלוז שדי? העולם נקרא שדי. יעלוז העולם וכל אשר בו. העולם וכל אשר בו. השדה רפריזנט את העולם שבו חי האדם. על העולם הזה היה ויכוח גדול בין קין והבל. נאמר בקטע השמיני, ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקם קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. בקטע השמיני, ויהי בהיותם בשדה, אומרים חז"ל, על מה היה להם ויכוח? על ענייני השדה. מי בעל הבית על השדה? כמו שחז"ל מבארים בקטע השמיני, אמר קין להבל, אתה אומר שיש עולם אחר, אתה אומר שיש עולם הבא, אוקיי, בוא ונחלוק. אני אתול העולם הזה בחלקי, ואתה בחלקך תול עולם הבא. כיוון שראה קין להבל שהיה רואה צונו באדמה, שזה למעשה העולם של קין, אמר לו קין, לא כבר חילקנו ונפל העולם הזה בחלקי? למה תראה צונך בחלקי? אמר לו הבל, אני לא קיבלתי כדי שאני אחצוני בלא מראה. כל הדיל היה שאני אוכל עוד להשתמש בעולם, ואי אפשר בלא ראייה, אני חייב הרי להתפרנס, לחיות ממשהו. מתוך דברים אלו נפלה קטטה ביניהם, והרג קין לאבל. על מה היה הוויכוח ביניהם? למי השדה שלו? למי העולם שלו? הוויכוח היה על ענייני השדה. אם כך, ממשיך הלאה, תראי תלעים. לאברהם היה ברור, ארץ ישראל היא שלו, היא של זרו. כך הבטיח לו הקדוש ברוך הוא, קום, התהלך בארץ לאורכה ולרוחבה, כי לך אתננה ולזרעך אחריך. זה היה ברור לאברהם שהארץ היא עבורו ועבור זרו. אז לכן, כאשר אברהם בא לקבור את שרה, שימו לב, זה מדויק נפלא בפסוקים, פסוק ד', אומר אברהם, בפסוק ד', גר ותושב אנוכי עמכם, תנו לי אחוזת קבר עמכם, ואקברה מתי מפניי. תנו לי אחוזת קבר. אותו דבר, פסוק ט', וייתן לי את מערת המכפלה אשר לו בקצה שדהו, בכסף מלא יתננה לי בתוככם לאחוזת קבר. מה זה אחוזת קבר? מה פירוש המילה אחוזה? אומרת לנו התורה בקטע העשירי, כי ימוך אחיך. יש לפעמים מצב שיש אח במשפחה שנהיה אני, ומה קורה? הוא מחר מאחוזתו, הוא מוכר את הבית שלו, הוא בא גואלו הקרוב אליו וגאל את ממכר אחיו. בא הקרוב במשפחה וגואל את זה, שהבית לא יעבור למישהו אחר. ואיש כי לא יהיה לו גואל, הוא מכר את הבית, אין לו גואל, אבל ברוך השם השיג הידו ומצא כדי גאולתו, וברוך השם הרוויח, זכה לממון, וחישב את שני ממכרו. הוא חושב, עושה את החשבון כמה שנים מחזיק הקונה בבית, והשיב את העודף לאיש אשר מכר לו, ושב לאחוזתו. ואם לא מצא ידו די, השיב לו, והיה ממכרו ביד הקונה אותו עד שנת היובל, ויצא ביובל ושב לאחוזתו. אחוזה פירוש הדבר זה שלי, רק אני מוכר את זה למישהו אחר. אז שאני מוכר את זה למישהו אחר, זה חוזר אליי ביובל, כי זה שלי. אי אפשר למכור בארץ ישראל קרקע למישהו forever, מקסימום עד היובל. אם יש לי כסף, אני יכול לגאול את הקרקע לפני היובל. אז אברהם בא ואומר לאנשי חת, תבינו, הארץ הזאת משלי, של זרי, ומה שאני עכשיו רוצה לעשות פה במערה, לקנות אחוזת קבר. זה אומנם שלי, אבל זה לא ברשותי, זה ברשות שלכם. אני רוצה לגאול את זה. אני רוצה שזה יהיה שלי בחזרה. אז אברהם מבקש אחוזת קבר. מה אומר לו עפרון? בפסוק י' א', לא אדוני, שמעין. לא, לא, שמעין. השדה נתתי לך, והמערה אשר בו לך נתתיע. לעיני בני עמי נתתיע, פעם שלישית. לך כבור מתך. אומר לו עפרון, לא, מה שאני נותן לך זה לא אחוזת קבר, אלא זאת תהיה מתנה, או כפי שרואים אחר כך, זאת תהיה מחירה. אבל זה לא אחוזה, זה או מתנה או מחירה. תראו שדבר, מה שאני מוכר לך, או מה שאני נותן לך במתנה, מה יקרה אם זה ביובל? זה יעזור אליי בחזרה. אז למעשה מתנהל פה ויכוח, למי הארץ? אומר אפרון, אין בעיה, נתתי לך, אתן לך, אבל אני רק נותן, אני רק מוכר. ביובל זה חוזר אליי. אומר אברהם, לא, אני גואל, אני גואל את זה, זה שלי anyway, רק אתה מרזיק, אבל ברשות שלך, אני לא יכול לגרש אותך, אני לא יכול לשלוח אותך, אז אני רוצה לגאול את זה ממך. אני גואל, תראו שהדבר הזה שלי. אומר אפרון, לא, אני נותן. בשעה, ועכשיו שימו לב לפני כללים, בשעה שאברהם מבקש, הוא מבקש את מערת המכפלה לאחוזת קבר. מה אומר לו אפרון? פסוק י' לא אדוני שמעיני, השדה נתתי לך. והמערה אשר בו לך נתתיה. שומע אברהם, מה? מה אומר אפרון? השדה? שדה? הרי זה השדה של אדם הראשון. שדה? הרי זה מה שקין ואבל התווכחו ביניהם על ענייני השדה. זאת אומרת, אברהם מקבל מסר אלוקי מדבריו של אפרון, שבעצם הוא לא הולך לפנות פה רק את מה? הוא לא הולך לגאול פה רק את מה? את מערת המכפלה, אלא כל ארץ ישראל מקופלת בקנייה הזאת. איך אומר לו אחר כך אפרון? זה הרי מדויק נפלא בפסוקים, בפסוק תזב. מה הוא אומר לו? אדוני ישמעיני, ארץ! 400 שקל כסף בני ובנך, מה היא ואת מתך כבור? ארץ! מה פתאום ארץ? מי מדבר כאן על ארץ? מדברים פה על מערה. מקסימום אולי קצת שדה ליד המערה. אבל אפרון בא ואומר, אתה מבין? הוא אומר ולא יודע מה הוא אומר. הוא בא ואומר, אני לא נותן לך פה רק את המערה, אלא את השדה, השדה. ובצורה יותר ברורה, אתה יודע מה אתה מקבל? ארץ! 400 שקל כסף. זה הרי פילי פלאים. ועוד דבר מאוד מעניין, מה פתאום 400 שקל כסף? מה המחיר הזה 400 שקל כסף? אפרון זורק מחיר? 400, פיניש. למה לא 700? למה לא 300? 400? שומע אברהם, שדה? ארץ? 400? הרי מה אמר לי הקדוש ברוך הוא בברית בין הבתרים? מה הוא אמר לי? כי גר יהיה זרחה בארץ לא להם, ועבדו בינו 400 שנה. ואחר כך ישובו הנה. אז למעשה מה שאברהם מבין מתוך דבריו של אפרון בלי שהוא מתכוון בכלל, שבקנייה הזאת שהוא קונה את המערה, שהוא גואל את המערה, שהיא נהפכת לו להיות אחוזה בקנייה הזאת, נמצא היסוד לכל ארץ ישראל שהובטחה לאברהם ולזרעו. הפעולה הזאת שעושה אברהם היא פעולה לא רק במערה, היא פעולה בכל שדה ארץ ישראל, שעוד נשוב אליה אחרי 400 שנה, כפי שנאמר בברית בין הבתרים. את השדה הזאת מבקש אברהם להעביר הלאה. והוא מעביר אותה ליצחק. מתי? בשעה שהוא בא לשאת את רבקה. אז מה נאמר בקטע ה-11? ותקם רבקה ונערותיה, ותרכב מעל הגמלים ותלך מאחרי האיש, ויקח העבד את רבקה וילך. ויצחק בא מבוא באר לחי רועי, והוא יושב בארץ הנגב, ויצא יצחק לסוח בשדה לפנות ארץ. ויישא עיניו היער מיני גמלים באים. שואלים חזל בקטע ה-12, לסוח בשדה לפנות ארץ? וכי לא אבלי ביתה או מקום אחר להתפלל? לא היה לו בית או מקום להתפלל דווקא בשדה? אלא אותה שדה היה אשר קנה אברהם סמוך למערה. הנה כאן השדה עוברת ליצחק. אז לכן גם אברהם, שהוא שומע את המילה שדה, זה הרי מדויק באופן נפלא. כשאברהם שומע את המילה שדה בקטע הראשון, בפסוק י"ג, וידבר אל עפרון באוזני עם הארץ לאמור, אך אם אתה לו שמעיני, נתתי כסף השדה. כך ממני. נתתי כסף השדה. נתתי כסף המערה. השדה זה בונוס. לא, אבל אברהם שומע במילה שדה, שהוא בעצם קונה פה את כל ארץ ישראל. שבעצם הוא גואל פה בקנייה הזאת את כל הארץ. את השדה הזאת הוא מעביר למי? ליצחק. ליצחק זה עובר ליעקב. אבל לפני שזה עובר ליעקב, ליצחק היה ברור שהשדה הזאת, שנקראת ארץ ישראל, צריכה לעבור למי? לעשיו. הוא הראוי לרשת. הוא הראוי לברכות. אז מה נאמר בקטע ה-13? ויהי כי זקן יצחק, ותיקן העיניו נראות, ויקרא אל עשיו בנו הגדול, ויאמר אליו, בני, ויאמר אליו, הנני. ויאמר, הננה זקנתי, לא ידעתי יום אותי, ואתה שמה כליך, תליך וקשתך, וצא השדה, וצוד הליצאים. יצחק, הזקן, צריך חתיכת בשר מן השדה? אי אפשר להכין לו אוכל במטבח של אמא, של רבקה? מה זה צא השדה? אלא צא השדה, השדה היא שלך. צא לשדה ותחזור עם משהו מהשדה, ואני אברך אותך שתזכה בכל השדה שתהיה שייכת לך. אבל רבקה יודעת בדיוק למי השדה מגיע. ליעקב אשתן ושבו עלים. היא שלחת אותו לקבל את הברכה. מה אומר לו יצחק בשעה שהוא מברך אותו בקטע 14? ויגש, וישק, וירח את ריח בגדיו, ויברכהו, ויאמר, ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. ניתן לך אלוקים מטל השמיים ומשמני הארץ ורוב דגן ותירוש. ראה ריח בני כריח שדה אשר ברכו השם. כן, השדה ראויה לך. השדה עוברת אליך. זאת השדה שעוברת מאברהם ליצחק, ליצחק ליעקב. יעקב יוצא עם הברכות האלה, מקים את הבית בבית לבן, מתחתן עם רחל, מלאה, המשפחה גדלה, הגיע הזמן אחרי הקריאה האלוקית לשוב לארץ ישראל. עוברים לארץ, בדרך אפרת האי בית לחם, רחל זוכה לבן השני לבנימין ומתה. זוכה לבן השני בנימין ומתה. ואז קורא לו יעקב בנימין. למה יעקב קורא לו בנימין? כי ליעקב היה ברור, ליעקב היה ברור דבר אחד. הגלות נגמרה. בנימין, פירוש הדבר, אין שמאל. איך נאמר באז ישיר? ימינך השם נעדרי בכוח, ימינך השם תראת אויב. שואל רש"י, ואיפה שמאל? יש ימין ויש שמאל, איפה שמאל? למה פעמיים ימינך? עונה רש"י, כשישראל עושים רצונו של מקום, שמאל נהפכת לימין. אין שמאל, בין ימין. יעקב מעמיד 12 שבטים, כפי שהוא ידע שהוא צריך להעמיד ברוח הקודש. הוא עבר את הגלות, את החושך בבית לבן, ברור לו שעכשיו הגיע זמן הגאולה. ואת זה מבקש יעקב ללמד את יוסף, ושיוסף ילמד את אחיו. יעקב רואה את המתח שיש בין האחים, יעקב רואה ולא יכלו אחיו לענותו, ולא יכלו אחיו לדברו לשלום. ניתוק גמור בין יוסף והאחים. בא יעקב ולומד עם יוסף את הסוגיה, הגיע הזמן הגאולה. אי אפשר להיות במצב כזה שהאחים לא מדברים אחד עם השני. לך תאמר לאחיך, הגיע הזמן הגאולה. חייבים להיות ביחד. עברנו כבר את הגלות שנאמרה לסבא אברהם בברית בין הבתרים. כי הרי מה נאמר לסבא? דור רביעי ישובו הנה. הנה זה דור רביעי. אברהם, יצחק, יעקב והשבטים זה דור רביעי. דור רביעי ישובו הנה. אם המסר הזה הולך יוסף בקטע ה-15, והלכו אחיו לראות את צאן אביהם בשכם, היום על ישראל יוסף הלא אחיך רואים בשכם, לך ואשלחך עליהם, ויאמר לו הנני, כי הוא ידע עם איזה מסר הוא הולך, ויאמר לו לך מהרעה את שלום אחיך ואת שלום הצאן, והשיבני דבר, וישלחהו מעמק חברון, ויבוא שכמה. אומר רש"י בקטע ה-16, מעמק חברון, והלא חברון בער, שנאמר ויעלו בנגב, ויבוא עד חברון, אלא מיצה עמוקה של אותו צדיק הקבור בחברון, לקיים מה שנאמר לאברהם בברית בין המתרים, כי גר יהיה זרחה. לך תגיד להם, הגיע הזמן של חברון, הגיע הזמן של חיבור העם עם הארץ, הגיע הזמן הגאולה, אפשר להתחבר לגמרי עם הארץ. התקיימה ההבטחה שנאמרה לסבא, גר יהיה זרחה, דור רביעי ישובו הנה. אם המסר הזה הולך יוסף, מה נאמר בקטע ה-15, פסוק תדבר, וימצאו איש, והנה תועה בשדה, וישלהו האיש לאמור, מה תבקש? יוסף הולך, אבל הוא תועה בשדה. הייתה פה טעות של יוסף ושל יעקב. השדה עדיין לא מגיע כל כך מהר. אי אפשר לרשת את הארץ כל כך מהר. עוד ייקח זמן. והמלאך שואל אותו, מה תבקש? מה אתה מבקש בידי? את השדה? אתה רואה הרי שאתה רואה בשדה. תחזור הביתה, תגיד לאבא שעוד לא הגיע הזמן. עוד לא הגיע הזמן. ולמה לא הגיע הזמן? כי לא יכלו אחיו לדברו לשלום. הנה, תלך, תפגוש את האחים, נראה מה יהיה. הוא הולך, ומיד רוצים להרוג אותו. הנה בא לחלומות על הזבה. לכו ונהרגהו. השדה הייתה כל כך קרובה, השדה הייתה כל כך בהישג יד, אבל כאשר לא יכולים לדברו לשלום, אז טועים בשדה ומאבדים אותו. מתי זוכים בשדה? איך נאמר בשיר השירים בקטע ה-17? לך דודי נצא השדה, נלינה בכפרים, נשקים על הקרמים, נראה אם פרחה הגפן, פיתח הסמדר, הנצו הרימונים, שם אתן את דודי לך. אומר הספורנו בקטע ה-18, לך דודי נצא השדה, לסוח בשדה. מתי? בקיבוץ גלויות. מתי יהיה לסוח בשדה? בקיבוץ גלויות. מלינה בכפרים, כאמרו, יושבים בעין חומה ובריח ודלתיים אין להם, הכל פתוח, אין ממי לפחד, נשקים על הקרמים, נתבונן בבתי כנסיות, בבתי מדרשות, אם יש יוצא למשנה, לתלמוד, בעיון ובמעשה. לך דודי, נצא השדה, נלינה בכפרים, שיהיה המצב של קיבוץ גלויות, שקבצנו יחד מארבע כנפות הארץ, שיוכלו לענותו לשלום, שיהיה שפה אחת, דברים אחדים בינינו, אז לך דודי נצא השדה. אז אפשר לזכות בשדה, בארץ ישראל. אז תתקיים ההבטחה שנאמרה לאברהם אבינו לזרחה את ננה, את כל הארץ הזאת. כל זה לומד אברהם. באותה קנייה, באותה גאולה של מערת שדה המכפלה. שם הכל מקופל. שם הוא מבין שלמעשה הוא עושה פה את הפעולה הראשונה בארץ ישראל של קנייה שנעשתה על ידי אברהם. הקנייה הזאת תוביל לגאולה של כל הארץ. הפעם האחרונה שקנו שדה בארץ ישראל לפני חורבן הבית היה על ידי ירמיהו. הפעם הראשונה שקנו שדה היה על ידי אברהם. והקנייה הראשונה בארץ ישראל על ידי היהודי הראשון. הקנייה האחרונה של שדה בארץ ישראל לפני החורבן בית ראשון הייתה של ירמיהו. הכסדים מסביב לירושלים, המצור קשה מאוד, ירושלים עומדת ליפול תוך זמן מאוד קצר, ואז בא הקדוש ברוך הוא בנבואה לירמיהו שנמצא בבית הסוהר, וכך אומר לו הקדוש ברוך הוא בקטע ה-19. ויאמר ירמיהו, היה דבר השם אליי לאמור, הנה חנמאל, בן שלום דודך בא אליך, לאמור, קנה לך את שדי אשר בענתו, כי לך משפט הגאולה לקנות. ויבוא אליי חנמאל, בן דודי, כדבר השם, אל חצר המטרה, ויאמר אליי, קנה נא את שדי אשר בענתו, אשר בארץ בנימין, קרוב ירושלים, כי לך משפט הירושה, ולך הגאולה, וקנה לך. והעדה, כדבר השם, ויקנה את השדה, מאת חנמאל בן דודי אשר בענתו, והשקלה לו את הכסף, 7 שקלים ו10 אפס. ויכתוב בספר, ויכתום, וידדים, וישקול הכסף במאוזניים, ויקח את ספר המקנה, את החתום, המצווה והחוקים, ואת הגלות. עושה ירמיהו כדבר השם, כותב את החוזה, שטר הקנייה, קונה את השדה, מחתים על השטר את העדים, וגואל את השדה. אחרי כל זה, ובבית סוהר, בחוץ, נמצאים הכסדים, אומר ירמיהו, ריבונו של עולם, יש לי שאלה אחת לשאול אותך. ואתפלל אל השם אחרי תיתי את ספר המקנה, אל ברוך בן אריה לאמור, השם אלוקים, מעתה עשית את השמיים ואת הארץ בכוחך הגדול ובזרועך הנטויה, לא ייפלא ממך כל דבר, עושה חסד לאלפים, משלם עוון אבות אל חיק בניהם אחריהם, האל הגדול, הגיבור, השם צבאו שמו. גדול העצה ורב העלילייה, אשר עיניך פקוחות על כל דרכי בני אדם, לתת לאיש כדרכיו וכפרי מעלליו. אתה שמת אותות ומופתים בארץ מצרים עד היום הזה, ובישראל ובאדם, ואתה עשה לך שם כיום הזה. הוצאת אותנו ממצרים וכולי, נתת לנו את התורה, ישראל לא שמעו בקוליך, הבאת להם את כל הרעה הזאת, פסוק כ"ד, הנה הסוללות באו העיר ללוכדה, והעיר ניתנה ביד הכסדים הנלחמים עליה, מפני החרב והרעב והדבר, ואשר דיברת היה והנך רואה. ואתה אמרת אליי, השם אלוקים, קנה לך השדה בכסף, והעדדים, והעיר ניתנה מיד הכסדים. ריבונו של עולם, אני לא מבין, עוד כמה שעות ירושלים נופלת, לא יהיה בית שלם בירושלים, הכסדים, הבבלים, יהרסו את הכל. אז עכשיו אני עושה ביזנס? עכשיו אני כותב קונטרט, חוזה לקנות בית? בשביל מה? הרי לא יישאר כלום מזה. לקנות שדה? הרי כלום לא יישאר מזה. אני לו הקדוש ברוך הוא פסוק הזין, הנה אני השם אלוקי כל בשר, אמנני יפלא כל דבר. לכן כה אמר השם, הנה נותן את העיר הזאת ביד הכסדים, וביד נבוכדנצר מלך בבל, ולכדה. אבל, ואתה לכן, כה אמר השם אלוקי ישראל, אל העיר הזאת אשר אתם אומרים ניתנה ביד מלך בבל, בחרב וברעב ובדבר, הנני מקבצה מכל הארצות, אשר ידחתים שם, באפי ובחמתי ובכסף גדול והשיבותים אל המקום הזה והשיבותים לבטח והיו לי לעם ואני אהיה להם לאלוהים ונתתי להם לב אחד ודרך אחד להיראה אותי כל הימים לטוב להם ולבניהם אחריהם וקראתי להם ברית עולם אשר לא אשוב מאחריהם להטיבי אותם ואת עירתי אתן בלבבם לבלתי סור מעליי וקסתי עליהם להטיב אותם ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי פסוק מדלד מה יהיה שדות בכסף תקנו וכתוב בספר וחתום והאגדים בארץ בנימין בסביבי ירושלים ובערי יהודה ובערי ההר ובערי השפלה ובערי הנגב כי ישיב את שבותם ביום השם. אומר הקדוש ברוך הוא לירמיהו, השדה הזה שאתה עכשיו קונה כמה שעות לפני החורבן, זה יהיה הסימן שאני עוד עתיד להחזיר את כל ישראל לארץ ישראל. בערי ההר, בשפלה, בנגב, ערי יהודה, ירושלים, בנימין. זה יהיה הסימן. בדיוק כמו שהיה עם אברהם. אברהם קונה את השדה, וזה הסימן שעוד בניו יבואו ויזכו להפוך את כל ארץ ישראל לאחוזת עולם לנו ולבנינו. וזה הסימן שנאמר גם לירמיהו ערב החורבן. אם כך, פלאי, פלאי, פלאי פלאים. כשאדם בא לקדש אישה, אומרת המשנה בתחילת קידושין, האישה נקנית בקטע ה-20 בשלוש דרכים וקונה את עצמה בשתי דרכים נקנית בכסף שואלת הגמרא בכסף מנהלן עונה הגמרא גמר שיחה שיחה מזבח עפרון כתיב אחר כי ייקח איש אישה וכתיב אתם נתתי כסף השדה כך ממני וכיחה זה קניין כי כתוב בעפרון השדה אשר קנה אברהם וכתוב אצל ירמיהו שקראנו עכשיו שדות בכסף תקנו. מאיפה לומדים קידושי אישה? מקניית השדה והמערה על ידי אברהם ומקניית השדה על ידי ירמיהו. קידושי אישה יוצרים יחס עמוק בין הבעל והאישה. בדיוק אותו דבר זה היחס בינינו לארץ ישראל. יחס של קידושים. יחס של נישואים לארץ. הארץ מתקדשת על ידי שאנחנו יושבים בה. הארץ מתקדשת על ידי שאנחנו יודעים לחיות בה. והקדושה הזאת נשארת. הקידושים האלה הם לנצח. מי שנתן את כסף הקידושים לארץ ישראל, הראשון היה אברהם. ערב החורבן היה ירמיהו. זה כסף הקידושים שהארץ מתקדשת לנו לעולם. וכאשר אנחנו עוזבים אותה, מחמת האבונות, כאשר אנחנו מתרחקים ממנה, מחמת הגלויות, היא שומרת לנו אמונים. היא לא הולכת למישהו אחר. היא לא נותנת את עצמה לאף אחד אחר. היא נשארת כולה שלנו. כל גוי, כל זר, כל עם, שניסה לשבת בה, שניסה להאחז בה, לא הצליח. הארץ הקיעה אותה. עד שבאנו אליה בחזרה, היא קיבלה אותנו בחזרה. והארץ צומחת וגודלת. וכל השממה וכל הביצות, וכל המקום שאף זר לא רצה בו מעולם, אף זר לא חלם שאפשר להפוך את זה לכזאת ארץ. הכל מתגלה לנגד עינינו. כי כל מערכת היחס שלנו עם ארץ ישראל, זוהי מערכת של נישואים. מערכת של נישואים יכולה לפעול רק כאשר הנישואים הם בקדושה ובטהרה. כשמערכת הנישואים הם בקדושה, כל המערכת הזאת היא אמיתית ונישואית. זה מה שמלמד אותנו אברהם. זה אברהם ושרה. כל חייהם חיו בקדושה, יכלו ליצור ברית נישואים עם הארץ. יכלו לקדש את הארץ. כשאברהם בא להפסיד את שרה, אומרים חז"ל, הוא אומר עליה את המזמור אשת חיל מי ימצא. וכל פסוק נדרש על שרה. באותו אשת חיל אומר אברהם, כן, זה לא רק אני. היכולת הזאת היא ליצור את הקדושה עם הארץ. זה לא רק אני. הרבה יותר ממני זו נשרה. זממה, שדה, ותתחל. זממה, שדה, ותתחל. הייתה קרוניות צורחר ממרחק תחמיתני לחמה, ותתם בעוד לילה, ותיתם טרף לביתה וחופן הערותיה, זממה, שדה, ותתחל. מטרי כפיה נטעה כאן. אנחנו שותפים ביחד. היכולת שלנו לקדש את הארץ, לקנות את הארץ, זה היכולת שלי, אברהם, אבל ביחד איתי, בשווה ואולי הרבה יותר שישראל. זה כל הפרשה באה ללמד אותנו. כל האריכות בניגושיישן. זה העומק בדברי האבן עזרא. מה שאמר לנו האבן עזרא, כפי שראינו בקטע הראשון, לקיים דבר השם לאברהם להיות לא לנחלה. בזה שאברהם קונה את מערת המכפלה לאחוזת קבר, לאחוזת עולם, בזה מתקיים דבר השם לאברהם, לך את ממנו. ובדיוק כך גם מזרחה. בזה מתגדל שמו של אברהם, והגדלה שמך. לאורך כל ההיסטוריה, והגדלה שמך. לא רק לעיני בניכם. זה הקשר. זה האמונה. גם שהדברים נראים רחוקים מאוד, גם שהדברים נראים שזה לא בידינו, חלקים נלקחים, עוברים עם זה למלך בבל, לכסדים, לפלישתים, למואבים, לאמונים, לישמעאלים, אבל אנחנו מובטחים, כמו שהקדוש ברוך הוא הבטיח לנו, שדות בכסף חותנו, וכתוב בספר וכתוב. והעד עדים בארץ בניינים, ובסביבי ירושלים, ובערי יהודה, ובערי ההר, ובערי השפלה, ובערי הנגב, כי ישיב את שבותם, נאום השם. כל מה שנדרש מאיתנו, לזכות בשדה, לזכות בחזרה בנישואים הגמורים, עם כל חלקי ארץ ישראל, ושני דברים. א', ויוכלו אחיו לענותו. ויוכלו אחיו לדברו בשלום. לא לאבד שדה. השדה יכול להיות בהישג יד. השדה יכול להיות כל כך קרוב אלינו. בהישג יד. אבל שיש מצב ולא יוכלו לדברו בשלום, מאבדים את זה. זה המפתח הראשון, לזכות בשדה. זה המפתח השני, להבין שהיכולת לזכות בשדה בארץ ישראל זה רק מפתח מערכת יחס של נישואים בינינו ובין הארץ. מערכת יחס של נישואים בינינו ובין הארץ פירושה מערכת של חיים בקדושה ובטהרה. כשנוכל לחבר את שני הדברים האלה ביחד, אז נזכה באמת לחיבור הזה לכל ארץ ישראל. אומרת המשנה, אומרים חז"ל בגמרא במנחות, כל יום בזמן שבית המקדש היה קיים והכהנים היו מתחילים לעבוד בקודש עם תמיד של שחר, לא מתחילים את העבודה עם תמיד של שחר לפני שהכהנים עולים על הגג של הר הבית ורואים שעיר השחר בחברון. אפשר לעבוד בירושלים אם רק נעיר היום בחברון. ירושלים מקבלת את כל העוצמה אם יש אור על חברון, אם יש אור על המסר שחברון מבקשת שיהיה לנו. שנדע להתחבר בינינו ובין עצמנו כאיש אחד, ונדע להתחבר עם הארץ, שהיא נשואה לנו לברית עולם. כשיודעים את המסר הזה, אז אפשר לעבוד בירושלים. נדע לפרשה הזאת, לקחת את המסר ולהבין, חברון היא מאז ולתמיד. וזה העומק של מאז ולתמיד. לא רק חברון, אלא היא מקפלת בתוכה שכל ארץ ישראל עבורנו מאז ולתמיד. הדרך לזכות בה, שנחבר את עצמנו מי של רעהו, יעזורו ולאחיו יאמר חזק. נחבר את עצמנו לארץ, לחיות בה בקדושה ובטהרה, מכוח זה נזכה לגאולה השלמה. זה מה שביקשתי.